הנושא שנלמד אותו היום זה איך דווקא מתוך הצרות שבאו על עם ישראל בדור האחרון צמחה מדינת ישראל. גם היום יש צרות, אבל הצרות שהיו לפני הקמת המדינה היו צרות הרבה יותר גדולות, נאמר. השואה, הגלות, הפרעות, מה לא עברנו? חכמים אומרים שהגלות היא משולה להיריון. גלות מצרים זה היריון. יציאת מצרים היא משולה ללידה. עם ישראל נולד במצרים. עכשיו היינו 2000 שנה בהיריון. בסוף הגלות, מתי היה סוף הגלות? מתי זה סוף הגלות? מישהו כאן נמצא בגלות במקרה? איפה אנחנו עכשיו? באיזה ארץ? זה גלות כאן? לא. אנחנו כבר, איך אפשר, עברנו את הלידה, נולדה מדינת ישראל. לפני קרוב ל-70 שנה נולדה מדינת ישראל. אבל כמו כל לידה, לפני לידה יש צירי לידה. יש קשיים, יש צרות, ויש בעיות וכל הדברים האלה. אני מוכרח לומר שכשמכינים אישה ללידה, אתם, מישהו כאן נשוי כבר? יש לך ילדים? בני עין הרע, גדל אותם בקלות לתורה, לחופה, למעשה טובים. אבל ידוע שצריך להתכונן לקראת הלידה. ובדרך כלל אישה עוברת איזה הדרכה, מדברים לה מה, לקראת מה היא הולכת. אני הוכרח להגיד, אתמול פגשתי את ביתי שהיא צריכה ללדת, כל יום היא צריכה ללדת. ואני רואה אותה מאושרת, שמחה וטובה. מה, איך זה יכול להיות? את עומדת מחר, מחתיים, היום אולי, אני לא יודע, היא צריכה ללדת. אבל היא קיבלה הדרכה מתאימה וליווי מתאים. וזה מילא אותה בשמחה וביטחון, למרות שהלידה היא לא קלה והיא מורכבת. ההדרכה הזאת שמקבלים לפני הלידה לאישה שעומדת ללדת, ההדרכה הזאת היא חשובה מאוד, לא רק מבחינה פיזית, אלא גם מבחינה נפשית. הדבר הזה חשוב מאוד, הדבר הזה. גם היציאה מן הגלות, אני מוכרח לומר, הגלות שנות 2000, אחרי שהיינו בתקופה כל כך קשה, הייתה כרוכה, וגם היום כרוכה באיזה מידה, בצרות צרורות. אפשר להגיד, אם נאמר הצרות משולים לצירי לידה, אז הציר הכי קשה שעברנו, זה הייתה השואה. השואה זה היה ציר לידה, שליש מהעם היהודי נרצח. אבל מה? כתוצאה מכל צירי הלידה האלה והפרעות שהיו לפני זה, כתוצאה מכל הצירי הלידה האלה, נולדה מדינת ישראל. הבייבי שלנו, התינוק שלנו. על הדבר, הרב הוא המיילד כאן במקרה זה, אני נלמד מאוד איך הרב רואה את הדברים. הרב כתב את מה שהוא כתב על כל הצרות שמלוות את סוף הגלות ותחילת הגאולה, ממש כמיילד טוב שמכיר את התהליך ומדריך אותנו, את עם ישראל, גם אז באותה תקופה, אבל גם ביום אנחנו צריכים את ההדרכה וההתייעצות של חכמים. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד, הוא רואה איך, איך הדברים מתפתחים בהתפתחותם. בעיקרון, על מנת שנבין את הדבר הזה, זה ידוע ש... התוהו ובוהו קודם לאור. ככה בתורה, הפסוק השני בתורה, בארץ הייתה תוהו ובוהו, נכון? ואחר כך כתוב פסוק השלישי, ויאמר אלוקים יהיה אור, ויהי אור. הערב קודם לבוקר, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. זה עיקרון, זה לא דבר פשוט. זה ממעשה בראשית, מבריאת העולם, והמציאות שלנו היא מציאות שמתוך המורכבות, מתוך הקשיים, מתוך הבעיות. אולי שמעתם פעם את הביטוי ירידה לצורך עלייה? מישהו שמע את הביטוי הזה? איפה שמעתם את זה? מה זה ירידה לצורך עלייה? צריך תמיד לראות את פרספקטיבה. אם אתה רואה רק את הירידה, אתה בעצבות גדולה. אבל אם אתה מבין שהירידה לצורך העלייה, אתה אומר, בסדר, עכשיו יש קושי, נתגבר על הקושי, נראה, מי שיש בו אמונה, כמו אברהם אבינו, שהייתה לו אמונה אדירה, הוא היה אדם בודד בעולם, הוא היה אמין בשם, ועכשיו הוא לצדקה, למרות שהיה בודד, האלוקים אומר לו, אשכה לגוי גדול, ואני נשבע שאתה והזערכה וכל זה יבואו לארץ ישראל, יבואו לירושלים, יבואו למכון מאיר וכל... רגע, רגע, אתה בודד בעולם. מאיפה הוא שאב את הכוחות האלה, אברהם אבינו? למרות שלא ראו את זה בחוש, שום דבר לא ראו. אני שואל אתכם, מאיפה? אני לא יודע. תשאלו אותו, תשאלו את אברהם אבינו. אברהם אוהבי כתוב עליו. הוא אוהב, תה לו עין טובה. הוא האמין באלוקים שהאלוקים עושה את הכל למה? למה הוא עושה את הכל? לטובה. אני רואה שאתם זה מזרעו של, של אברהם אבינו. אבי המאמינים. התגלה לו, אלוקים התגלה לו, ואלוקים אמר לו, לאברהם אבינו, תדע לך, תעבור, ו... ברית הבתרים, תעבור, העם שלך יעבור צרות צרות. אבל שורה התחתונה מה יהיה? מה שהבטחתי, אני אקיים. זה השורה התחתונה. הוא נשבע לו. שכל מה שהבטחתי, דיינו, שיהיה אשכה לגוי גדול ויהיה ברכה ויבחרו כל העמים, זה יתקיים. רק אברהם אבינו שאל מתי, הוא אומר, מה אכפת לך? העיקר שזה יתקיים. ובין השאר, התורה מלמד אותנו שבסוף הגלות יהיו צרות צרורות. זה הדור שלפנינו. הדור שלפנינו עבר קשיים עצומים. מי שעובר קשיים, כמו שואה או דברים, עובר טראומות. לצאת מטראומה זה לא דבר פשוט, זה כמו הלם קרב כזה. זה לא דבר פשוט הדבר הזה. בא הקדוש ברוך הוא עשה חסד לדור שלנו ושתל נשמה טובה כמו הרב קוק זצ"ל, שהוא מרגיש אחריות לדור הזה שהוא הולך וקם לתחייה ונולד מחדש עם כל הקשיים וכל הברורים, וממש פותח לנו את העיניים, מדריך אותנו. הוא אומר לנו, רבותיי, כל מה שאתם עברתם ותעברו, הוא נפטר דרך אגב בתף ריש צדיק היי, 5 שנים לפני השואה. והוא כבר אז הוא אומר, נכון, זה צרות צרות. אבל תמיד תסתכלו על השלב שאחרי זה. וכל הצרות האלה יולידו דבר טוב לעם ישראל. היום אנחנו כאן בירושלים, במדינת ישראל, אנחנו אחרי שעברנו את השיא הירידה, מבחינה לאומית אני אומר. שיא הירידה מבחינה לאומית, או שיא הגלות אם אפשר לומר ככה, זה הייתה השואה. אנחנו היום כבר התרוממנו, התעלינו מעל השואה. היום כבר לא, אי אפשר להוליך אותנו כצאן מולך לטבח כמו שזה היה בשואה. היום מי שינסה לגעת ביהודי או בעם ישראל או משהו כזה, מה יעשו לו? מה יעשו לו? קבל מכה. כולם יודעים את זה. היום יודעים שאי אפשר להתעסק. היום אנחנו כאומה, כמדינה, אנחנו פשוט, יש לנו כוח להשיב מלחמה שערה. והשבנו מלחמה שערה. ומלחמות שערה. והאויבים שלנו יודעים את זה טוב מאוד. וכל העולם יודע את זה טוב מאוד. למה? כי זה היום, אנחנו חלק מזה. אבל כשהרב הגה את הרעיונות האלה, זה עדיין לא היה. עדיין היה הכל מבחינת אמונה ומחשבה, ואיך ייראה עם ישראל, כנסת ישראל תיראה, בזמן שנקום מתחייה. ואם זה מעניין אתכם, בוא נקרא מה הרב כותב בתקופה ההיא, לפני כמאה שנה, על הדור שלנו, על התקופה שלנו, וגם על הדור שיבוא אחרינו בעזרת השם. שהוא יהיה הרבה יותר חזק ובעל עוצמה מאשר הדור שלנו. בוא נקרא את הדברים בתור. תפתחו בבקשה בדף ט"ו, דף ט"ו. סעיף ז', דף ט"ו, סעיף ז'. אבל לפני אני רוצה להסביר את הדבר כללי. יש מושג כזה שנקרא כנסת ישראל. אין הכוונה כרגע לכנסת שכאן לא רחוק מאיתנו. המושג כנסת ישראל זה מושג שצריך לחיות אותו. זה לא מילה באלמה. כנסת ישראל הכוונה היא נשמת האומה. כלל ישראל לדורותיו. דהיינו, לא רק עם ישראל כמו שהוא היום נראה לנו כפי שהוא נראה, אלא כל עם ישראל שהיה וכל עם ישראל שיהיה בעזרת השם. זה המושג כנסת. כנסת מלשון התכנסות. יש מה שנקרא ראייה כללית וראייה פרטית. ראייה עכשווית וראייה כוללת. זה מושג כנסת ישראל. אשרי אדם שמסוגל להתעלות מהשטף העכשווי המשתנה וכל זה, רואה את הנצח בתוך העולם המשתנה, הנצח, כמו שנאמר, נצח ישראל לא ישקר. הוא רואה בעיני נשמתו מה זה עם ישראל, מה מהותו של עם ישראל, מה עניינו של עם ישראל. תפתחו בבקשה בדף אורות ישראל, בדף קוף למתת. איזה הצצה לראייה יותר מעמיקה, מה זה כנסת ישראל, מה זה עם ישראל. סעיף ד', אני קורא. עצמות החפץ של להיות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים, בין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת אומרת, יש כאן איזה בן אדם טוב במקרה, חוץ מזיו. אתה בן אדם טוב, זה כן, אבל לפעמים גם לא כל כך, נכון?
כן,
בדרך כלל
הגרעין טוב,
מאיפה בא הטוב הזה של נשמתו? מהכלל, לא מהפרט. זה לא בגלל שאתה קוראים לך זיו, אלא בגלל שאתה שייך לעם ישראל. הטוב הזה, הטוב הזה, שהוא בא לידי ביטוי בכל יהודי ויהודי, עם כל הקליפות, שלכל אחד יש גם את הקליפות שלו, אבל הנשמה זה לא הקליפות, זה המהות, כן. המהות הזאת של להיות אדם טוב, לעשות טוב, אומר, בלי גבול, כמו שנאמר על הקדוש ברוך הוא, טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו, הדבר הזה נובע מהשייכות שלנו לעם ישראל. זה לא עניין פרטי של כל אחד ואחד מאיתנו. כן? אני מכיר את משה רובחה, אתם מכירים את משה רובחה? זה עם הזקן הלבן שיושב לה. הוא בן אדם טוב. כן או לא, משה?
מודה.
מודה באשמה. איזה גאוותן, וואי וואי. אבל אתה יודע למה אתה בן אדם טוב? כי אתה שייך לעם ישראל. לא, כל אחד מאיתנו הוא אדם טוב. אבל כל הטוב שבכל אחד מאיתנו, אלה שנמצאים בכיתה, אלה שצופים בשיעור, כל זה, כולם טובים. אבל מאיפה בא הטוב הזה, שלפעמים הוא מסתתר בגלל כל מיני סיבות, אבל מאיפה הוא בא? מהשייכות. אנחנו שייכים לעם, שכאן הרב כותב, נשמה טובה, של כנסת ישראל לדורותיו, לכל עם ישראל. למה? כי האלוקים בחר בנו, יצר אותנו, עם זה יצרתי לי, יצירה מיוחדת, שהטוב של אלוקים מתגלה דרך הצינור הזה, שנקרא כנסת ישראל, דרך עם ישראל. זה נקרא כנסת ישראל. נכון שהיינו 2000 שנה בחושך, ובסך הכל אנחנו עם שרידי חרב, בדור שלנו זה שרידי חרב מלשון חורבן. אבל במהות שלנו, כשהיינו בארץ ישראל, בבית ראשון או שני באיזה מידה, ובית השלישי זה היום, הטוב הזה, הטוב הזה, הנשמה הטובה הזאת, היא מתגלה באומה כולה ובכל אחד ואחד מהאומה. זאתי, הטוב הזה, הנשמה הטובה הזאת, היא ירושתה ונחלת אבותיה. זה מורשה, ירשנו אותה, זה בגנים שלנו. זה לא העניין של בחירה חופשית. כולנו נולדנו עם נשמה של יהודית, נשמה של יהודי, נשמה טובה בגלל השייכות. הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך שיהיה מיותר בחוכמה גדולה, בגבורה כבירה, למען דעת, איך להוציא אל הפועל את כל גווניו. וזאת היא הגאולה שלנו. הגאולה שלנו כאומה, והגאולה שלנו כפרט, והגאולה של כל העולם כולו, זה שבסופו של דבר, כל המין האנושי, אנשים טובים, לא ירצו רע לאחר, ובכלל, יהיה להם מבט, מה נקרא, אמוני, אברהם הוא אבי, הוא אהב את כולם, וראה טוב בכולם, והייתה לו עין טובה לכולם. זה מובן. איפה זה מתגלה, באיזה מקום? בארץ ישראל, כאן, בארצנו זה מתגלה. בגלות אנחנו לא רואים, אדרבה, אומר הנביא יחזקאל, שבגלות אנחנו בחילול השם גדול. נחזור למאמר שלנו. מתגלה בכנסת ישראל, בדף תתוו, צבעה העצמי. העצמי זה המהות שלנו. כאן, בארץ ישראל, מתגלה המהות. מה זה עם ישראל? הולכים הכוחות ומתפתחים כאן בארץ ישראל. הולכת ושבה לה החוכמה. איזה חוכמה? איזה חוכמה?
חוכמת הקודש.
חוכמת הקודש, אבל לא רק זה. גם היום אנחנו מעצמה של הייטק, אתה יודע למה? אתה יודע למה? הראש היהודי. זה אומנם בחול. זה בחול. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שחוכמת הקודש הולכת ומתגלה היום.
החול נובע מהקודש.
מה?
החול נובע מהקודש.
הכל נובע מהקודש. קדוש, קדוש, קדוש. השן צבאות מלוכו לארץ כבודו. אבל במבט החיצוני לפחות, כשאנחנו מסתכלים היום במדינת ישראל, מחפשים באיזה חוכמה מתגלה כאן, על פניו אנחנו היום מדינה שבאמת האוצר שלך, חוכמה או המוח היהודי, זה בלי שום פרופורציות לשום מדינה אחרת. מבחינה, אבל זה רק המבוא לחוכמת הקודש, שיתגלה בעוצמה הרבה יותר גדולה. שיהיה אור לכל העולם, שזה הדבר הזה. הולכת האומה, דרך אגב, ראיתי אתמול במסכת כתובות בעניין הזה, לגבי בבל, האם מותר לצאת מבבל נאמר לארץ אחרת או לא. מארץ ישראל כמובן שאסור. אבל אם מבבל מותר לצאת מפומפדיטה למקומות אחרים, הגמרא שם בסוף מסכת כתובות דנה בזה אומרת שאסור. כמו שאסור לצאת מארץ ישראל לגלות, ככה גם מבבל, למרות שזה גלות, אז אסור לצאת משם. למה? רש"י אומר במקום, כי בבבל הייתה מרכז התורה. הייתה התורה... זה היה בתלמוד בבלי וכל זה, היה שם מרכז תורה, והמרכז התורה הזה לא עוזבים אותו. גם כשאתה יש לך קשיים, אל תעזוב את מרכז התורה. ככה אומר שם הרש"י במקום. לכן יש איסור למי שגר בבבל, אני לא מדבר היום, מדבר באותה תקופה של בית שני ואחרי בית שני שהייתה מרכז התורה, לא עוזבים, זה מרכז התורה. נעבור לדור שלנו, לתקופה שלנו, אני מוכרח לומר לכם, מרכז התורה בעולם איפה הוא? מכון מיר זה פשיטה, אני מדבר על בארץ ישראל. בארץ ישראל. כל כך הרבה ישיבות, כל כך הרבה אולפנות, כל כך הרבה, אני מדבר על כל המגזרים, חרדים, חסידים, קופניקים, אחרים, משהו. זה לא היה לפני 100 שנה, זה לא היה לפני 50 שנה. אני זוכר כשאני באתי למרכז הרב, אז הישיבה היחידה, עם האוריינטציה של הרב קוק זצ"ל, כמעט היחידה, לא, הייתה עוד קרם דיאבנה, אבל כבר הקימה התחלת קרם דיאבנה, הייתה מרכז הרב. וכמה תלמידים היו? כמה מניינים, זה הכל. היום אני מוכרח לומר, מבחינה לאומית, מרכז התורה בעולם, איפה הוא? בארץ ישראל. בארץ ישראל. השבוע שעבר נסעתי לחתונה של אחד התלמידים ברמת שלמה. אתם מכירים רמת שלמה? כאן. נסעתי ברחוב, שמתי לב, כל בית שלישי, ישיבה, בית כנסת. זה משהו לא יאומן, כל כך הרבה ישיבות. כמה אתם חושבים בתי כנסת וישיבות יש ברדיוס של 100 מטר מכאן? כמה, בערך? אה? מכאן, באוהל יצחק, כמה יש שם בתי כנסת? 3, נכון? 2 ספרדים, זה בטוח, בטוח, מה ש... אשכנזי אחד. וכאן, בסמינר ליפשיץ, זה מרכז הרב. הייתי פעם בחוץ לארץ, בשליחות. בשביל להגיע בכנסת צריך לנסוע אחד. לנסוע לפעמים חצי שעה במכונית. להגיע לבכנסת, בסוף אתה מגיע לזה בית חבד, ואומר, המוסך הזה, זה הבית כנסת. אז זה מה שהרב אומר, אנחנו שווים לא רק לארץ ישראל, לתורה. ואנחנו רואים את זה היום באופן חיצוני, בצורת הישיבות ובתי הכנסת וכל הדברים האלה, וזה רק ההתחלה. מלא הארץ זה את השם כמים לים מכסים. הולכת האומה ונבנית, ושבה לה החוכמה בצורת תורה, לימוד תורה, מוסדות תורה, בלי עין הרע, כן ירבו. הגבורה, היושר והטהרה הפנימית. היום להגיד את המילה גבורה זה לא, 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 כולם מבינים שחיילי צבא הגנה לישראל הם גיבורים. מי זה חיילי צבא הגנה לישראל? אנחנו. אני כבר בגרתי, אבל ילדיי הם חיילי צבא הגנה לישראל. והם נחשבים היום בעולם לגיבורים. הצבא שלנו הוא צבא של גיבורים, זה לא סתם. מאיפה זה נובע? שבנו הביתה. שבנו לארץ ישראל, זה התחייה שלנו. התחייה שלנו שאותה מידה שנקרא מידת הגבורה שאפיינה את הדור של דוד המלך ואת בית שני, בית ראשון, מתתיהו וכל זה, אז זה קם לתחייה. היום אנחנו חיים את זה ולא מבינים איפה היינו, והיום ברוך השם, דור של גיבורים. הנערים האלה, הצעירים שמסתובבים כאן, הם לוחמים נועזים. הגבורה הזאת נובעת מהפרט או מהכלל? היא נובעת מהכלל, עם ישראל כאן מתחייה. אבל הרב כמיילד, הוא אומר, הגבורה תשוב אלינו. והיום היא כבר שמה. הולכת האומה ונבנית. מתקנת היא לגאולתה. זה הרב אומר את זה בתחילת הדרך כמובן. מה זה נבנית? היום רואים את זה בחוש. אנחנו בדור שהכל הולך ונבנה, הכל הולך ומתפתח, גם מבחינה פיזית, מכל הבחינות. ככה צריך לראות את הדבר. אדם אסור לו לראות רק את העכשוויות. העכשוויות, כמו כל בניין שבונים אותו, אז יש בו חסרונות בזמן באותו רגע. אבל כל בר דעת מבין שמהבית הזה שהולך ונבנה, יצמח כאן ארמון, יצמח כאן דבר גדול, ככה גם האומה. זה המבט של הרב זצ"ל. הוא אומר, אנחנו בתהליך הבנייה. כשהוא אמר את הדברים האלה, זה היה ממש בתחילת, שבאו כאן בסך הכל כמה יהודים היו בארץ. מה נאמר היום? אני אשאל אתכם שאלה, אתם מסוגלים להסתכל עוד 50 שנה קדימה? מישהו ראה פעם 50 שנה קדימה? מישהו הסתכל פעם? מישהו ראה פעם? איי, תקועים בעכשוויות. עוד 50 שנה המדינה הזאת תשתנה מבחינת איכותה, מבחינת התפתחותה. האומה תתפתח ותשתנה מקצה לקצה. זה מבט של מיילד. זה המבט של הרב קוק זצ"ל, המבט שהוא רואה את הדברים פרספקטיבה, לא רק בהווה, אלא רגע מתעתיד. גאולת עולמים פורחת היא ביפת תפארתה, למרות שבאותה תקופה שהרב כתב את זה, הדבר הזה לא ניכר לעין. מתוך המון גלי הצרות העוברים עליה, וכאמור, הוא כתב את זה בזמן הפרעות, או לפני השואה, דווקא מתוך הצרות, מכל הגויים, מכל התפוצות, היא מכניסה הון רב, דעה ומעוף הבטה למרחקים, ומוסיפה את הצדדים התיאוריים שמבחוץ אל רכושה העצמי, כמו ביציאת מצרים, שעם ישראל יצא ממצרים ברכוש גדול. רכוש גדול זה לא הכוונה רק שהם יצאו בכלי כסף או כלי זהב או דברים כאלה. כמו שאנחנו אומרים, אין חכם כבעל הניסיון. הגלות לימדה אותנו, ויצאנו משם עם הרכוש שלה, של הגלות. להתמודד דווקא בחושך, זה הגבורה. לא פעם, כשאני מתפלל, אני אומר, זה לא חוכמה, דוב ביגון, אתה מתפלל בירושלים. תתפלל באושוויץ. שמה להגיד, תחזנה עינינו, בשובך לציון ברחמים, אתה מסוגל להגיד דבר כזה במקומות האלה? אתה, אני לא יודע, אני מסוגל, לא יודע. כל אחד שעובר למשבר הוא באוט לפעמים. אבל היו יהודים ולא מעטים שבמקומות הכי קשים התפללו 18. איזה גבורה, איזה... וזה הדור שלנו, הוא צמח מתוך כל הדבר הזה. קנאת עם מתגברת, זה נקרא בלשון שלנו, פטריוטיות. פעם לא היה פטריוטיות, למה לא הייתה פטריוטיות? כי לא היה לנו מדינה, לא היה לנו לאום, מציאות פטריוטית לא הייתה דבר כזה. כן, היום תוצרת כחול לבן, מישהו מרים דגל ישראל? מישהו כאן העניף דגל ישראל ביום העצמאות? אני שואל אתכם, מה אתם מסתכלים עליי? אתה פטריוט. איזה גודל הדגל? כי כנראה אתה פטריוט גדול. באמת, שמתי לב, ברחוב שאני גר בו, יש כל מיני, ביום העצמאות, ביום ירושלים, מניפים דגלים. שלא פעם אני מסתכל על הדגלים, אני מכיר את האנשים שגרים בה שם, כל אחד. את רואה אחד שהוא ככה, פטריוט גדול לדגל גדול. פטריוט קטן, שם איזה דגלון קטן. רק איך אומרים, שים לי משהו, שים לי. ויש כאן, לפעמים בטיולים, אנחנו הולכים עם החבר'ה, אז יש כאלה לוקחים דגל, מתעטפים בו. וככה הולכים, למה? הם כל כך פטריוטים, אוהבי המדינה. ומקנים למדינה שהם מתעטפים אפילו. בדגל, או כאן רוקדים לפעמים דגל ישראל. מאיפה זה בא? לא היה לנו דגל בכלל בגלות. לא היה דגל, היה דגל. דגל תורה, היו בשמחת תורה, התינוקות היו מרימים דגלים של תורה. אבל היום, ברוך השם, יש לנו דגל. יש לנו דגל. מה זה דגל? דגל זה דבר שמאחד אותנו. הדגל, אתם מראים את הדגל, אומרים דגל זה נס. כן, נס, נס זה גם דגל, זה אותו דבר. אז הדגל זה, זה מבטא רעיון שמאחד את כולם. את כל האזרחים, את כל המדינה וכל זה. והיום ברוך השם יש לנו דגל. אני לא, אני מסופק מאוד אם בתקופה שהרב כתב את זה, היה לנו דגל. אז היה התחלת הציונות, אז הרצל למשל, הוא אמר אולי נעשה דגל שיבת הכוכבים או משהו כזה. אולי כבר אז, כן, אני לא בקיא כבר בהיסטוריה. אבל היום יש לנו דגל, ואנחנו גאים על הדגל. וזה בא לידי ביטוי הפטריוטיות שלנו. אני נזכר, כשהייתי בארצות הברית, אז הייתה תקופה שהייתה איזה, נדמה לי, מלחמה באפגניסטן או משהו כזה. איזה שם, אז ראיתי בשכונה שם של יהודים וגם לא יהודים, אז מקום שאיזה פטריוטי, תורא דגל ארצות הברית. מדי פעם תורא בית עם דגל. למה? הוא מבטא בהנפת הדגל, הוא מבטא את הזהות שלו, את הקנאה שלו לעומתו. כן. היום ברוך השם יש. והרב כותב את זה ואומר, הקנאה בין עם לעם, שבעצם זה ביטוי של נאמנות ואהבת המדינה שלך, וזה בא לידי ביטוי, יבוא לידי ביטוי. כן. בסדר גמור, אתה יודע למה? הוא היה בגלות. הוא יודע את ההבדל, מה זה גלות ומה זה מדינת ישראל. זה לא בגלל איזה אינטרסים או משהו כזה, אלא בגלל שהוא באמת מכיר בערך העובדה שאנחנו עם חופשי בארצו. אז הוא מרים דגל ישראל. איזה גאווה. גאווה לאומית. אני לא נכנס לוויכוח הזה בין אלה שהם ציונים, לא ציונים, חרדים, לא חרדים, זה לא משנה. אבל הדגל מבטא את השייכות לאומה. כן? הכרת עצמותה מתגדלת. היא יודעת כבר שיש לה ארץ. אני מדבר כאן לפני 100 שנה, שאז התחילו לדבר על הצהרת בלפור ואומות העולם, והכירו שיש לנו זכות על ארץ ישראל, המנדט, כל הדבר. היא יודעת כבר שיש לה ארץ, שיש לה שפה. היום באיזה שפה אנחנו מדברים כאן? איזה שפה אנחנו מדברים? לפני 100 שנה לא דיברו עברית. דיברו יידיש, דיברו ערבית, דיברו ספניולית, דיברו... זה היה השפה. מי שדבר עברית זה היו כמה תלמידי חכמים או כמה בודדים. והרב כבר כותב, יש לנו כבר שפה עברית. זה התחדשות אדירה, זה שפה שכבר נחשבה כשפה מתה מבחינת השיח הציבורי. והיום ברוך השם עברית. ספרות, שיש לה צבא, אז היה הגדודים העבריים או משהו כמלחמת העולם הראשונה. או לפני זה קצת. היא יודעת שיש לה כבר צבא, למרות שזה ההתחלה של משהו. התחילה להקריא במלחמת עולם זו, הכוונה מלחמת העולם הראשונה. ועל כולם יודעת היא האומה, שיש לה אור חיים מיוחדים, אותה נשמה טובה שדיברנו עליה, היא יודעת מזה, שהם מאתרים אותה ומאתרים את העולם כולו על ידה, ועל ידי כל זה יחד, יודעת היא האומה, את החוסנה, כי עוז לה באלוקי אמת. זה המקור לכל המציאות שלנו, ריבונו של עולם. ואנחנו יודעים את הדבר הזה, בין שמבטאים את הדבר, בין שלא מבטאים, אבל אנחנו בסך הכל עם שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, יצר אותנו, שדרכנו מתגלה אור השם בעולם. זה הרב כותב לפני 100 שנה. מה נאמר היום? על אחת כמה וכמה שהדברים האלה מתגלים, והלכו והתגלו עוד יותר בגדול. בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה ולישועה שלמה במהרה בימינו, אמן.